האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
יאללה בסדר. טל דריימן ותום צדיק מדברים על כל מה שחם.
ברוכים הבאים ליאללה בסדר עם טל. מה זאת אומרת צריך פטור זקן בשביל יצאת הביתה, דריימן?
ותום, סיין ימי המילואים לשנת 2023, צדיק. ואיתנו היום הבחור שהוא אף הכי הרבה פעמים מהכנסת, הפעיל החברתי שצועק הכי חזק בכל מקום, את המאבק הכי צודק שלנו, הצעירים המשרתים, יונתן שלב, איזה כיף שאתה איתנו.
איזה כיף.
שלב, איזה כיף שאתה פה. בוא אתה, תן לי את הנאום העלית שלך, חצי דקה, מי זה יונתן שלב?
וואי, הייתי צריך להתאמן, סתם. יונתן שלב, בן 23, נולדתי בניו יורק, נולדתי בארצות הברית, גדלתי בניו יורק, עליתי לארץ בגיל 10.5, מאז אני היום גר בתל אביב, המשפחה גרה בזיכרון יעקב, שירתי במגלן.
שכנים בגדול.
כן, די שכנים, פרדס חנה זיכרון זה סיים אריה.
כן, לגמרי. שותפים להזקות נראה לי אפילו.
עכשיו בתקופה האחרונה אנחנו באותו כזה...
אותו מעגל.
כן, אותו פוליגון.
טוב, לפני שאנחנו מתחילים... יונתן, אני שם פה דיסקליימר, הפודקאסט הזה הוא חינוכי, אנחנו לא מתעסקים בדעות פוליטיות.
בטח.
הוא לא פודקאסט פוליטי, אבל בוא תסביר לנו מה הקטע עם החרדים. בוא תסביר לנו, בוא נצלול פנימה, ישר לזה.
מה הבעיה איתה?
מה, אתה מבין, אתה, איזה אחד תפס אותי ברחוב, אמר לי, אתה זה שתופס את החרדים, מסרס אותם. זה לא אחי, זה לא אני. אמרתי לו, זה אח שלי התאום.
התאום המרושע שלי.
איך זה התחיל? הדבר הזה?
כן.
תשמע, אני חושב שכמו הרבה חבר'ה, אתם לא, אתה בדיוק השתחררת בתחילת המלחמה, אבל אני השתחררתי אחרי שנה בצבא, במלחמה, הייתי בקבע, גם יצא לי פקד על צוות בתור נגד, ובשחרור השתחררתי עם כאילו תחושת תסכול מטורפת, ש... בזמן שאנחנו היינו במלחמה, כאילו, ההתעסקויות במדינה הן פשוט לא הולמות את השירות שלנו. כאילו, את מה שאנחנו נותנים למען המדינה, ומה שאנחנו מקבלים חזרה בתור אזרחים, משרתים. כאילו, אין, אני מנסה תמיד להסביר חברים שלי בניו יורק, בארצות הברית, שאין שום דמוקרטיה ליברלית, שכאילו, אזרחים נותנים כל כך הרבה למען המדינה, אבל מקבלים כל כך מעט. אבל אני אומר את זה, כאילו, דווקא ברוח טובה, אני אומר להם תמיד, שמו, זה חלק מהיתרון, כאילו, זה חלק מהיתרון בלגור פה.
אני מרגיש כאילו, בתור מילואימניק במלחמה, ש... היה דיסוננס כזה גדול במה שאנשים, כאילו הייתי בצבא חווה כאילו, אתה יודע, תחושת עשייה מטורפת וכאילו שאני במילואים, ואז שאני יוצא הביתה, כאילו אני פותח חדשות ומדברים על כל כך הרבה חרה ו...
כן.
כל, כאילו, קשה, איך זה קשה. מתכנס ביחד שני הדברים
לא מתכנס.
האלה? זה הזוי.
כאילו המחלוקות שפתאום, אתה יודע, אתה שבוע אחרי שחרור, אתה מסתכל ואתה מסתכל על הצבא ואתה אומר, תשמע, זה לא אותו דבר. ובצבא אתה נמצא עם האנשים שחושבים הכי אחרת ממך תמיד. זה, ככה זה צוות בצבא. ושם גם חבר שלי, לא רוצה להשחיר, אבל חבר שלי מהצוות נרצח בפיגוע, שבוע אחרי השחרור שלנו.
וואלה.
של הצוות שלי, וזה כאילו...
דויץ'.
דויץ', כן, יונתן דויץ'. וזה הוביל אותי, זה היה רצף של כל מיני אירועים, ושם כל הדבר הזה התחיל.
ומה כאילו היו הצעדים הראשונים שאמרת? אני בעצם הקמת את כתף אל כתף, כן. ומה היה כאילו, אמרת, מה אני עושה עכשיו? מה, איך מתחילים מזה?
תשמע, אמא שלי הייטקיסטית, הקימה חברות בעבר, והיא אמרה לי, כאילו, שיתפתי אותה בתחושות, תוך כדי השיבה של, קודם כל, אתה מאבד חבר שהוא חבר קרוב, וזה אחרי מלחמה ארוכה שאיבדנו בה עוד חברים, ואני התלבטתי איתה מה לעשות, אמרתי, תקשיבי, יונתן, מה שיפה בחברות שלנו זה שאנחנו, יש משפט שאימצתי אחרי מלחמה, דעות הן נגד עקרונות, לא נגד אנשים. וזאת הייתה החברות שלנו, כאילו היה בהרבה הסכמות, אבל הוא היה חבר נפש. ואמרתי, איך מביאים את זה לחברה הישראלית, איך מוציאים את זה החוצה? והיא אמרה לי, תקשיב, אני אומרת לך, אני נותנת לך טיפ, ממרום גילי. קודם כל האנשים, אחרי זה מגיע הרעיון, ואז יוצאים לביצוע. זה כמו מיזם, אתה יזם עכשיו.
כמו נועל קרב.
כן, כמו נועל קרב, בדיוק. אז אמרתי, טוב, מי האנשים? אמרתי, אם לא החבר הכי טוב מהבית, אז אתה יודע, מי מתחילים? ושם הדבר הזה נולד, ובאמת ניסינו לגבש כל מיני רעיונות. בהתחלה זה היה ללכת לעבור לערבה, להביא איתנו דתיים, חילונים, להקים איזשהו גרעין חקלאי כזה, ולהתעסק בחקלאות בערבה. ואיכשהו זה הרגיש לי שקמות כל הזמן יוזמות כאלה שמבורכות, אבל זה לא נגע בי, אני כאילו רציתי משהו יותר פלפלי, תרתי משמע, כמו הפלפלים בערבה, אבל...
אם אני לא טועה, גם דויץ' זיכרונו לברכה היה גם חלק בארגון דומה פחות או יותר?
כן, הוא הקים ארגון שקוראים לו תקוותנו.
נכון.
שזה ארגון שהתכלית שלו הייתה לבנות קשרים בין שני עולמות. הוא גם, אבל הוא עושה את זה בצורה שהיא פלפלית, שאני מאוד אהבתי. ומעתי איך אני אעשה את זה לאורו, וגם אצליח לרתום כמה שיותר אנשים לתוך הדבר הזה. ושנה וחצי אחרי לא הייתי מאמין שזה יצליח ככה.
מדהים.
כן.
מדהים. תספר לנו, אבל בתכלס, ביום יום, מה הארגון עושה? אני, obviously, כולנו ראינו אותך בכנסת, צועק את הזעקות של כל המילואימניקים, אבל בפועל, איך נראה הלובינג הזה בכנסת, הפנייה לחקים?
בטח. תשמע, כשהתחלנו את זה, זה לגמרי היה בתור לעשות לובינג לדבר שנקרא חוק, אם קוראים לזה חוק הגיוס, אם קוראים לזה חוק ההשתמטות, אני לא יורד לפוליטיקה של הדברים. אבל שזה, בסוף שמה אנחנו, אמרנו, אנחנו נתפוס אותם, ואנחנו נתעסק רק בזה. עם הזמן הבנו שיש פוטנציאל גדול יותר להתרחב לארגון שהוא ארגון שמייצג את הצעירים, את הדור הצעיר. אז בעצם ההתחלה שזה היה להקים גוף לובי, ארגון לובי, שבאמת כאילו עושה צעדים ממש, כאילו צעדים אקטיביים כדי לשנות חקיקה ולהוביל חקיקה אחרת. ולא היה לנו מושג איך עושים את זה, כאילו, איך ארגון עובד, איך מקימים ארגון, כספים, לא יודע, אנשים, איך בונים תאי שטח, זה כאילו נראה לי מטורף.
אני חושב ממה שראיתי בי, הרבה זה, דבר ראשון זה יפקוח עיניים גם. אתם כאילו פקחתם, הבאתם דעות שהרבה אנשים הרגישו, הרבה מילואימניקים הרגישו, וסוג של אמרתם אותם בקול, מלא אנשים שמו לב, הצעקה שלכם, כאילו כולם שומעים אותה והרבה תומכים בה. זה נראה לי, כאילו, בטח זה היה חלק מהשלבים הראשונים.
כן.
שנייה להגיד שזה לגיטימי להרגיש ככה, זה לגיטימי מה שכל המילואימניקים מרגישים, וטיפה להגיד את זה, ייצוק את זה, כאילו...
ברור. תשמע, אתה מביא, הבאנו לאט אחר, כי כל הארגונים שהיו קיימים, הם היו ארגונים או של מילואימניקים מבוגרים, או שזה תנועות פוליטיות. הם לא יודעים מה זה להיות בין 21 שאתה משתחרר אחרי שירות של מלחמה. וזה שונה, אני גם לא יודע מה זה להיות מילואימניק באמת. אני רק יודע שאני רוצה להתחיל את החיים שלי, רוצה להתחיל לימודים, לטוס לחול. ואמרתי שכאילו פה אני עושה את הקפיצה למים. אז לבנות ארגון זה היה החלק הקשה. זה כאילו, זה לוקח זמן. אתה צריך קודם כל שאנשים יתחברו למה שאתה עושה. תשמע, פתחנו אינסטגרם, קבוצות וואטסאפ, הגענו לכנסת עם 10 אנשים בקבוצות וואטסאפ. אינסטגרם עם 90 עוקבים, עשינו סרטון יום לפני. ופתאום בכנסת הבנו באותו יום ראשון שהגענו, שזה גם היה נראה מטורף איך נכנסים לכנסת, כאילו. אתה מבין, עם כל מכל הדברים הכי בסיסיים. איך פונים לחקים, זה כאילו, מבחינתי לבוא לכנסת, זה היה הדבר הכי מטורף שעשיתי בחיים שלי, זה לבוא לפאקינג כנסת, כאילו. אתה מבין כמה הם, החבר'ה האלה...
איזה מקום רעיל.
רעיל, אחי, עליהם את טוקסיק.
כמו אקסיט.
בדיוק. ואז בעצם, אתה מבין קודם כל כמה צעדים הם פשוטים, וכמה קל זה לצר גם שינוי. אתה נכנס לוועדות, מספיק שאתה מדבר בביטחון, אנשים מקשיבים לך. עכשיו אתה רק צריך שאף את העובדות.
כן.
וכמה קל זה לפנות לחברי כנסת, וזה גם הרבה עניין של ביטחון. אתה מגיע עם ביטחון, ואתה משדר ביטחון, אז מקשיבים לך. ואתה גם תופס חקים פתאום במסדרון, אני זוכר שאני בידו תפסנו שר, אבי דיכטר.
וואלה.
שר חקלאות, אמרנו לו, עמדתי לידו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות משהו חריף. זה היה ביום הראשון. אף אחד לא יודע מי אנחנו, לא התראיינו, לא כלום. מכם, 90 אנשים עוקבים אחרינו באינסטגרם של כתף. ואז עידו אומר לי, מה עושים? וזה צעקתי לו, אבי דיכטר. אז הוא מסתובב, הוא עושה לי כזה, מי אתה? אז אמרתי לו, אנחנו ארגון של המילואימניקים הצעירים הכי גדול בישראל. אז עושה כמה אנשים. תראה, לא יודע, 20,000. הוא מתרם. אז אמרתי, פאק, נסיעת בשביל ראש השבק, אחי היה. ואז עידו פתח איזה קבוצה בוואטסאפ, הראה לו, והוא אמר, טוב, בואו למשרד. אמרתי לו, מה עשית? מה הראת? לא אמרתי לו, את הקבוצה של הזיכרונאים בזיכרון.
ענק.
אני חושב שבעיקר מה שהכי מייחד אתכם, בסוף יש עוד הרבה שבאמת כולם עושים חייל, אני לא זוכר שמות, אני זוכר יש אחד שהוא סטודנט, אביב עזרא, דור הניצחון, שגם כן פעיל ורואים אותו, אבל אצלכם זה הכי בוהק שאתם out there, שומעים אתכם, רואים אתכם. אז כאילו זה בהתחלה נראה קצת במרכאות כפולות פרובוקטיבי, אתה יודע, לצעוק בוועדות, אבל רק ככה נראה לי זה עובד, כאילו נראה לי רק בכוח הם יבינו.
תשמע, קודם כל אנחנו קבוצה, אנחנו מסה, אנחנו 4 מובילים ויש לנו המון פעילים. כאילו באמת בנינו, יש לנו גם פה באוניברסיטת רייכמן תא סטודנטים. כאילו בנינו תשתית מאוד מאוד גדולה שהיום אני לא בהכרח יודע מה כולם עושים. אז כאילו אנשים מאוד עצמאים. שככה ארגון אמור לעבוד גם. ואני חושב שגם בעיקר היינו מאוד אותנטיים. תשמע, אני לא רואה בהם לצעוק. אני חושב שזה דבר חיובי. אני רואה כאילו דברים שמקדמים על הראש שלנו, ואני אומר, סתיו, אז יתפסו אותי בתור בן אדם פרובוקטיבי. אני גם אחד האנשים הרגועים גם בחיים היומיומיים, אבל בסוף, אתה יודע, אתה עושה צעדים שהם נדרשים כדי לקדם משהו שהוא הכרחי, למען העתיד שלך. אז אתה יודע, לצעוק זה לא דבר שהוא רע כמו שלהעביר עכשיו 5 מיליארד שקלים מתחת לשולחן. בסדר, אתה יודע, הכל איזה מידתי בחיים.
ואני שואל איזה שאלה, נגיד, קטנה, אני טיפה... נגיד, אנחנו באמת, אתם צועקים ומשמיעים את הקול של המילואימניקים וזה, איפה אנחנו מלהביע את הדעה ולהביע את הרגשות שלנו, את המחשבות שלנו, גם הופכים את זה כאילו לפעולה פרקטית לשינוי. איך כאילו הצעדים האלה בסוף מתכנסים?
הרבה אנשים כותבים לי בדיוק על הדבר הזה, מה אתם סתם צועקים, מה הפעולות שאתם אומרים חוץ מסיסמאות. עצם העובדה שיש ארגון שכל התכלית שלו זה להשאיר את הנושא הזה חי ותוסס בתקשורת היומיומית, המסורתית, שזה חדשות, רשתות, להשאיר את הסוגיה הזאת ואת הנושאים שנוגעים בנו, בחיים היומיומיים שלנו, זה כבר enough. ואז יש ממש, אני מחלק את השאלת אותי על היום-יום מקודם, יש את העשייה התקשורתית, הפרלמנטרית בכנסת, ויש את הלובינג עצמו, שזה לקדם דברים ברמה האסטרטגית, כאילו חקיקה נניח. אז אנחנו חלקים את זה לשלושה נושאים, וכל יום שאנחנו עושים פתיחת שבוע, אז אנחנו בעצם מדברים פחות או יותר מי אחראי על איזה תחום באותו שבוע, ואז בשיחות היומיות שלנו אנחנו בעצם מחלקים את העבודה עצמה, כי אנחנו גם כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו לחדשות, לאקטואליה היומית. אז כל הזמן יש עשייה אקטיבית, והיא גם קשה, זה שוחק את הצורה, והכי שוחק זה גם כל הזמן, כאילו, to stay relevant, אתה צריך להתאים את עצמך.
נראה לי זה קשה בכללים, כל החדשות שיש לנו כל היום, שרק לפני יומיים כאילו עבר התקציב,
כן.
באמצע הלילה, ופתאום כמה, עוד אני, משהו.
אתה בטוח יותר בפרטים, כמה כסף עבר מתחת לרגליים שלנו, בלי ששמנו לב?
800 מיליון.
Okay. 800 כן. מיליון. סעוד.
שזה גם עבר בצורה לא חוקית, כאילו, היה שם מלא בלגן, זה כאילו, לא אישרו את זה, והעבירו את זה בכל זאת, עשו תרגיל.
אני כן. בטוח שזה, אני יודע, אני בטוח שהיומיים האלה, א', זה אחת הסיבות שדחינו מראשון להיום.
כן.
אז איך זה עליכם כארגון משפיע? כאילו, מה אתם עכשיו פרקטית עושים בצורה אקטיבית כדי, בסוף בסושיאל, רואה?
ברמה הפרקטית איך עושים את זה. תשמע, כן. בסוף רוב האנשים אין להם מושג מה המשמעויות של הדברים האלה. אני לא יודע מה זה אומר 800 מיליון הוסטו ואיך אתה אתה צריך אני תמיד חושב, אמא שלי גם, עוד טיפ שנתנה לי בהתחלה, אתה אומר, אני מייחס לאמא הרבה כבוד.
אין כמו אמא.
אין כמו אמא. היא אמרה לי תמיד לחשוב במונחים של PR, ככה. לחשוב איך הציבור קונה את זה. היא אומרת לי, דונלד טראמפ הכי טוב בזה. אז תמיד אני התחלתי לדבר עם הצ'אט לאחרונה. אני כותב לו מה קורה, ואני אומר לו...
בסט שלי.
כן, לגמרי. ואני כותב לו, טראמפ it down. מה טראמפ היה עושה?
איך נעשה לו כבר מושגים. תעשה לי טראמפ.
יש לך שפה משותפת של אחר.
תכפיל לי בטראמפ אחד.
הוא עושה לי גם גימל גימלים, וזה
טראמפ. מעולה.
קיצור, ואז שם אני לוקח את זה, ואז אני מלביש, כאילו יש לנו את 4 מובילים, מה האחריות של כל אחד. אז חנניה היה אחראי להעביר את המסרים בסושיאל, הוא מפעיל אותנו. אני הייתי אחראי על התקשורת המסורתית, איך להעביר את זה הלאה לתקשורת. עידו היה אחראי ברמה הפרלמנטרית, מה אנחנו דואגים שיקרה בכנסת בימים האלו מטעם ארגון כתף אל כתף. זה הרבה מאוד הפעלה, עידו עכשיו היה צריך להפעיל פעילים, סטודנטים, כאילו זה ממש כמו זרועות של תמנון, וזה בעיקר הנקודה היא שרוב האזרחים פוליטיקה לא מעניינת אותם, ואקטואליה לא מעניינת אותם, הם מתחברים למסרים מאוד פשוטים, אז המטרה היא של להעביר כמה שיותר מסרים פשוטים, בתדירות כמה שיותר גבוהה בימים האלו, שכמה שיותר קל לאנשים להבין שדפקו אותם.
כן.
אני חושב שאחד המסרים הכי חזקים שעברו זה ההקבלה, איקס מיליוני שקלים שהלך למשרד החיזוק חיזוק התורה, משהו כזה, שווה לשיקום של ככה וככה בתים.
כן.
זה פתאום, כמספרים זה נשמע אסטרונומי, כי זה פרופורציה שהיא ממשלתית, אבל פתאום שאתה מוריד את זה לקרקע, מה יכלו לתקן?
תשמע, אני בדיוק ראיתי שעם ה-800 מיליון האלו, שזה לא קשור, גם היה את התקציב, שהעבירו עוד כמה מיליארדים, לא יודע, נניח סתם, למוסדות, למוסד שהוא... עובד על מניעת נשירה מהישיבה.
Okay. Okay?
כמה מאות מיליונים של שקלים. אז בסך הכל זה כמה של מיליארדים של שקלים מהתקציב שלנו, של כל האזרחים, זה קופה של המדינה. ובעצם ראיתי שנניח סתם, ה-800 מיליון האלו, אפשר היה לקנות 1,100 מיירטים. כאילו זה... ולאן ה-800 מיליון האלה הלכו? אני ראיתי סתם את דרי מחייך, אוקיי? את אריה דרי. אמרתי, החיוך הזה זה חיוך של מי שניצח את ישראל, לא את האופוזיציה, כן? וזה...
הזוי.
כן.
כן, זה... לא, תמשיך, תמשיך.
סורי. שאלה קצת חטטנית.
שאל.
יוצא... אני קצת חצוף. אתה מתפרנס מזה? הארגון בסוף... לא מדבר על תקציבים כזה טיפוליים בשביל זה, אבל... מה הדלק שלכם?
שאלה קצת הבאית. יש בזה כסף? מה זה המקצוע הזה? יש בזה...
לא, אני סטודנט לחשבונות, אני חושב...
חשוב. תשמע, עשינו קמפיין גיוס המונים. גייסנו קרוב ל-700,000 שקלים, שזה המון, וזה עמד על 4,000 תרומות, ש-3,200 מהם זה חבר'ה בין הגילאים 18 עד 30. וזה היה המון המון תרומות קטנות, שזה, דרך אגב, זה אחת מהסיבות שהבנתי כמה אנשים... אני בחיים שלי לא תרמתי למשהו בפרסומת באינסטגרם או בפייסבוק. אני ואנחנו לא מתפרנסים מהדבר הזה ברמה האישית, אבל הדלק הוא, קודם כל, יש לנו הרבה מאוד כסף שמאפשר לנו לייצר כאן אסטרטגיה תקשורתית ואסטרטגיה ארגונית ולקדם במימון תכנים בכמויות ובתדירות גבוהה. אבל הדלק הוא לייצר שינוי. אני חושב שזה כאילו אנחנו הגענו להבנה, ארבעתנו, שאנחנו באמת בידינו לייצר שינוי אמיתי. וזה אירוע שהוא די חסר תקדים. כאילו ב-2011, פעם אחרונה שצעירים ממש הובילו איזושהי מחאה שהצלחה באיזשהו מובן. וגם פה זה, אני חושב שזה גם, אנחנו נצלח את זה. אבל זו שאלה לא חטטנית, אחי, זה לגיטימי.
טוב, נעשה זה אתנחתא קומית?
נעשה זה אתנחתא קומית.
הכי חשוב, תשמע.
כן.
אחר כך נחזור.
קצת להקליל. טוב, נותן לך איזה, נעשה איזה פינג פונג של שאלות. אתה בוחר עם מה אתה...
זורם איתך, אחי.
מה אתה מעדיף? שאלב, מה אתה מעדיף? לריב עם חרדים בפאנל ערוץ 12 או ברחובות בני ברק?
12. אתה יכול לעשות את זה בקלאס, אתה מבין?
סבבה, אז אני גם יש לי איזה אחד. מה אתה מעדיף? אתה נעול בחדר, במעלית 10 שעות, עם מסך טלוויזיה, ואתה רואה או את ה-highlights של כל הריבים של הכנסת, או את כל הסדרה של הגלים מתחזקים עם מישל פרו וידין גלמן. בלי להפסיק.
וואי, רוצים לשמוע סקופ?
רוצים לשמוע סקופ.
אבל זה לא סקופ שנכנס לרילס, אני יצאתי משל.
אופה! כן?
כן, אבל וואלה, נראה לי הגלים מתחזקים.
כן, טוב.
לא, הם טובים ידין ומישל.
אחלה ידין ומישל.
אחלה ידין ומישל.
אחי, ההיילייט של הכנסת, אני אומר לך, גם אם אני איכשהו אגיע לגיהנום, אני מעדיף את זה, אחי, על...
איזה סטרס זה מוסיף לחיים לראות את זה.
מוריד שאני מהחיים בדוק.
רגע, אני אתעכב על זה שנייה, יצאת עם מישל. מה, כמה דייטים וזה?
כן, אבל זה נחתך כמו שזה התחיל.
בגלל ידין?
לא, לא, הלוואי. הלוואי הייתי יכול להגיד שזה בגלל ידין, אתה מבין?
גדול. טוב, אם היית מעדיף להתעקע במעלית. סליחה, אני מחדד את השאלה. מה אתה מעדיף? להתעקע במעלית עם יולי אדלשטיין או לעשות שוב פעם שבוע מסכם מסלול ביחידה?
תלוי אם אתה חייל הניווט שלי או לא.
יפה.
נראה לי להתקע עם אדלשטיין במעלית.
כן?
כן.
ואם היית יושב לקפה, עם טלי גוטליב או עם בצלאל סמוטריץ'?
סמוטריץ'.
למה?
תשמע, גוטליב אחי, לא יודע, יש לי איזה משהו לא טוב איתו.
לכולנו, משהו...
אני לא יודע להסביר את זה.
נו, אולי בקפה אתם תפתרו את זה.
לא, לא נראה לי, לא נראה לי.
מי משלם בקפה? אתה או סמוטריץ'?
סמוטריץ', קל אחי.
שר האוצר. בטח. חודש מנק עם מנות קרב בעזה, או מסעדת משלן, אבל בשולחן יושבים כל סיעת יהדות התורה.
קל, אחי, שמסעדת משלן. קל, אחי.
הצוות שלך ישמע את זה, הוא לא יאהב.
אחי, חודש מנקים, תשמע, זה... אחי, השווי צ'ילי הזה, יש לי עד המבחילה.
ותחזק שיחה איתם עכשיו שעה.
אין לא נראה, מדברים באותה שפה כמו שלך, אתה מבין?
שאלה אחרונה. ללכת לחדשות 13 או לערוץ הפוליטיקה?
וואו, אחי, זה לא אתנחת הקומית. זה נראה לי שזאת השאלה שאני מתמודד איתה בימים האחרונים.
אני בטוח. בוא תספר כאילו איך זה מרגיש בסוף, בחור צעיר, 23, בואכה 24, נכון?
כן.
בתקשורת ה...
איך זה קרה?
לא, אתה בסושיאל ובחדשות, באופן קבוע אני רואה אותך בערוץ 12, ופתאום אתה מקבל הצעה על השולחן, אסף פאקינג רפופורט, כאילו, מכר את וויז, כאילו, במיליארדים.
ועשה מסיבת פורים מטורפת.
זה גם, על הדרך. והוא מציע לך, כאילו, בוא לערוץ 13. אני, עוד פעם, זה הכל זה, אבל בגדול, ממה שפורסם בתקשורת, להיות פאנליסט קבוע, שדר קבוע של תוכנית. כן, נראה אני... לי סופר מחמיא, תרחיב על זה קצת.
כן, תראו, בגדול זה הייתה הדלפה, והיא לא יצאה ממני, וזה גם לא יצא מהסף. אני, הנה, אני חושף את זה פה פעם ראשונה מה קרה, אבל...
איזה סקופ. כן, הנה, זה הריל.
זה הריל, תמיד.
זה הריל שלנו.
בגדול היה בילדאפ פנימי ללא הסף, והסף רק רכש את החברה, את, מה זאת החברה? את חדשות 13 עכשיו.
החברה הקטנה הזאת
שהתפתחה. כן, וזה כאילו יצא שהסף הציע ליונתן לעשות משהו. עכשיו, תשמע, אני לא הגבתי. בכוונה, אתה יודע, אתה לא מגיב, זה טוב, זה בונה. זה גם, אני בטוח שליבו את זה מהצד השני, כי ראו שזה תופס אחוז שילינג, ו... אבל זה משהו שהוא קיים. תשמע, אני אגיד לכם, תקשורת זה אחלה של כלי להשפיע בו. כאילו, בסוף, בואו, פוליטיקה שכרה, זה לא משהו ש... שאני, זה כאילו, זה לא החלום שלי להיכנס לפוליטיקה, וכל היום לחטוף אש וביקורת, ושחצי מהם שונא אותך, חצי מהם אוהב אותך. תקשורת, אתה יכול באמת להיות עטף, לא, אתם רואים, אתם נהנים מזה, אתם עושים פודקאסט, אותו דבר, זה אותו עיקרון, אחי.
הוא לומד את זה, מה זה?
הוא לומד את זה, תקשורת.
אבל אולי דווקא בגלל זה, אתה כאילו, אולי אתה מתאים לפוליטיקה, בגלל שזה לא החלום שלך, בגלל שאתה מבין כמה זה כאילו קשה וכמה זה הכרחי, כאילו, אתה לא עושה את זה כי בא לך, אלא אולי אתה עושה את זה כי חשוב לך להשמיע באמת את הכל ולהילחם בשביל האנשים.
תשמע, אני, כשהתחלנו את כתף אל כתף, אני הבטחתי עצמי שני דברים. אמרתי לכם מקודם את המשפט שדעות הן נגד עקרונות ולא נגד אנשים, והנגזרת של זה, אני אמרתי, אחרי המלחמה הזאת ואחרי השחרור שלי, אני סיימתי לריב עם חבר'ה בגיל שלי. לא מעניין אותי אם התקפו אותי אישית, ואני חווה המון מתקפות אישיות, אני...
מה, תרחיב על זה קצת.
סרטונים על מה שההורים שלי עשו, נניח שהם היו מפגינים פעם, מה ההורים שלי קשורים לחיים שלי?
אליך לא.
לגמרי לא. ואני גם לא בפוליטיקה, כאילו, זה ההורים שלי עם ההורים שלי, ואני הכי גאה בהם בעולם גם, כן? ובין אם זה לחטט בדבר זוגיות שהיה לי בעבר, ולעשות סרטונים, כאילו, דברים שהם כאילו, what the fuck, אחי, אני בן 23, לא עשיתי שום דבר רע בחיים שלי. ותמיד אני אומר שהמתקפות הפרסונליות האלו, זה הנשק של החלש, שהדבר היחידי שיודע לעשות זה ללבות שנאה וכאוס. אז אני לא מתרגש מזה, אבל אני אמרתי לעצמי שאני מביא את הדברים האלו, וגם יש לי חזון מאוד מאוד ברור למה אני חושב שצריך לקרות, ואני גם אופטימי שזה יקרה, כי אני לא מסתכל גם פרסונלית לגופו של אדם, מסתכל לגופו של עניין, ברוב הדברים שאני עושה, מייצג, אלא אם כן, כאילו, האירוע היחיד שהיה לי, ואני גם קצת מתחרט עליו, זה הפיצוץ עם טלי גוטליב בכנסת, שהוא כאילו נהיה ויראלי. כי שם באמת נכנסתי בה, ואני משתדל לא להיכנס פרסונלית, באף אחד לא משנה מה, כמה אני לא מסכים איתו ולא מעריך אותו. פשוט שם זה השתלט עליי, הכעס. ותראה, פוליטיקה היום זה בסוף הפונקציה והדרך לייצר השפעה אמיתית. אני חושב שיש, כאילו, להיכנס לזירה זה צעד שהוא דורש אומץ. והרבה מאוד אנשים טובים לא עושים את זה, כי זה דורש אומץ. ואני חושב שגם יש פה... תקדים היסטורי, כאילו מישהו בגיל שלי בכלל לחשוב על ההזדמנות הזאת.
לגמרי.
זה דורש נראה לי מלא אומץ, וזה גם דורש לשים הרבה דברים.
כן.
אתה בסוף אתה שם פוליטיקאים, אני לא מאמין שיש פוליטיקאי שיוצא 100%, תמיד יש פוליטיקאים שכאילו תמיד ישנאו אותך, תמיד ייכנסו בך, תמיד כן. חדשות רעות על כל אחד. פוליטיקאים חוטפים מלא מלא אש, הם צריכים הרבה פעמים לייצר אש על אנשים אחרים, יש מלא ריבים. זה משחק מלוכלך.
פשוט זה להיות דמות ציבורית שאתה מביע את הדעה שלך בפומבי, וכולם יודעים אותה.
ופה במדינת ישראל זה לא לגיטימי להביע את הדעה שלך.
כן.
משפיען רשת, סתם שם קוד, מישל פרו. אז היא פשוט, אתה יודע, זה הכי קל, אתה הכי סבבה והכי זה,
וכולם אוהבים אותך.
וכולם אוהבים אותך, וכל מי שעוקב אחריך אוהב אותך. פה זה לא. כאילו, זה לא מקבה, זה לא קצת מוריד לך את הרוח מהמפרסים, וזה אולי באיזשהו מקום קצת מפחיד, התקיפות הפרסונליות האלה.
תראה, אני מסתובב בתל אביב, נניח סתם איפה שאני גר, לא תמיד הכי כיף להסתובב, אני לא יודע מה אנשים שפתאום, כאילו, הרוב, אני לא קיבלתי אף פעם באמת תגובה שלילית בפנים, אבל אני רואה ברשתות, כאילו, אנשים שבאמת שונאים אותי מבלי לדבר איתי, שזה אז היה בפני עצמו. אנחנו, המדינה היא קצת חולה בקטע הזה, כאילו ש... היום אתה צריך בתור אזרח לפחד להביע את הדעה שלך, את העמדה שלך. לא קיים דבר כזה בשום מדינה שהיא דומה לישראל.
גם למה בהכרח זה שאתה מביע דעה מסוימת, שאתה בעדה, זה בהכרח הופך אותך לאויב של הדעה השנייה.
נכון.
כי זה משהו נורא בשיח שלנו.
אני תמיד מזכיר לעצמי שהסבים והסבתות שלנו עלו פה, כי הם ברחו מהשואה כדי להקים מדינה. זה לא הגיוני שאנחנו פה ב... היום בפודקאסט, אמרתי לכם, הייתי בפודקאסט עם נדב פרי. אז הוא מחלק את זה לשלושה דורות שבעצם הם הדורות המשמעותיים של אחרי לחימה. דור של 48, 73 ודור של 23. ואז אמרתי לו, אבל יש הבדל אחד, ש-48-73 לא הייתה פה מדינה חזקה, בלי כלכלה חזקה, בלי אוניברסיטאות ואקדמיות חזקות, בלי הייטק, בלי העלייה מברית המועצות שהביאה לפה עוד כל כך הרבה מוחות חשובים. היום יש מדינה, ואנחנו פשוט קורטים את הענף שאנחנו יושבים עליו, שזה מה שמדאיג, כאילו אנחנו מחרסמים את עצמנו מבפנים. ואני חושב שהמלחמה היום, בחסות המלחמה, ייכנס פה באמת לפוליטיקה, לתקשורת, אפילו לאוניברסיטאות, לכל מקום דור שרוצה שהמדינה הזאת תצליח, רוצה לגדל פה את הילדים שלו בכבוד. ואני תמיד אומר, הלוואי ויהיו, כאילו שם קוד יונתן שלווים שחושבים אחרת ממני, ב-180 מעלות, אבל שנדע לייצר על זה שיח ענייני וביקורתי, ולחיות ביחד. ולא, כאילו, אני לא תמים לגבי הפוליטיקה, כי פוליטיקה זה לא כיף. אבל פוליטיקה זה גם כלי לקדם רעיונות ואידיאולוגיה.
ברור.
כן.
בסוף, זה לא סוד שכאילו, אני חושב ש... עוד פעם, זה בטוח לרוב המדינה, אבל זה חבר'ה כמוני, כמוך, כמו תומצה, שאת רוב ה... כמעט את כל ה-120 חברי כנסת אפשר להוציא אותם ולהכניס... כדאי להכניס איזה דם חדש באמת שירענן שם את המקום ה... לא, כן. לא אמשיך לתיאורים. באמת, צריך שם דם חדש.
כן.
זה לא כאילו, לא קורה צריך... אתה את כבר זה. במקום, בפוזיציה הזאת, מבחינת השפעה, כוח. אני בטוח שרוב המילואימניקים שלא מביעים דעתם בצורה פומבית כמוך, לגמרי מאחוריך, לא מדגדג קצת?
אני לא חושב שכולם עומדים מאחוריי. אני חושב שהרבה מאוד...
אני מתכוון כן. כמו באמת, שבסוף זה קצת נכון, אתה יודע, האוכלוסיית הצעירים המשרתים.
כן.
נראה לי שכל מי שסיפרתי לו שאני הולך לראיין אותך, היה הכי בעד.
זה כיף לשמוע.
כן. אז זה לא...
זה, תשמע, זה קורה, אני אגיד לך. אני חושב שהיום בעיקר חסר חזון קדימה לצעירים. אנחנו מדינת ישראל, היא מדינה עם אחוז הצעירים, הכי גבוה מבין כל מדינות המערב, כאילו מדינות ה-OECD. וסתם דוגמה, אני לוקח את אוסטריה, שהיא מדינה סופר מתקדמת, יש בה אחוז צעירים מאוד מאוד נמוך, וישראל עם אחוז צעירים מאוד מאוד גבוה. שם יש שר לענייני צעירים, פרויקטור לענייני צעירים, התעסקות עשרות שנים קדימה. פה אנחנו...
בעתיד.
אחי, אנחנו חיים במדינה זה... שמסוגלת ליירט טילים מעל אטמוספירה, ואנחנו לא יודעים אם הרכבת תעבוד מחר, כי החרדים רוצים להשבית אותה, או מירי רגב, משיקולים פוליטיים, אני לא יודע. וזה, וואלה, זה מדאיג אותי. כאילו, שאנחנו, במקום תקצב את מה שאנחנו הכי טובים בו, שזה ליירד טילים בליסטיים, ולשלוח אנשים שילמדו, ויקבלו חינוך טוב, ולחשוב, באמת לחשוב כמה צעדים קדימה על הדור שלנו, ויש המון תוכניות מגירה ועבודה, אנחנו מתקצבים את הדברים ההפוכים. והסיבה שאם אני אכנס, זה בשביל לייצג את הדבר הזה. לדאוג שהכספים, לדאוג שהמשאבים ילכו, כדי שאנחנו נוכל לחיות פה. היום אתם, תקשיבו, אתם סטודנטים, אתם יודעים כמה קשה זה להיות סטודנט, לשלם על שכר דירה, על אפילו, וואלה אחי, אני הולך...
שלא נדבר על שכר לימוד פה.
שכר לימוד פה גם, כן. אחי, לקנות קפה היום. כמה זה עלה לך בבבקה?
כנראה איזה 16, 18, בלי לפתוח את הפה, זה על הבבקה פה. אבל על ה... ואתה לא יודע גם אם מחרת...
ועוד המאפים של הבבקה, אחי, זה...
שלא נקבל תביעה.
ואז החדר כושר, שאתה צריך להוריד את הקלוריות של המאפים, נו מה? אתה לא סוגר את החודש. וגם אין לך שום ודאות, כאילו... אתה יודע, אנחנו... מה, אני חצי שנה באוניברסיטה? צו מילואים מקודם, יש דיבור על מילואים עכשיו. אתה לא יודע איפה אתה תתעורר מחר, חוזר להורים. זה... יש... להיות, נראה לי, צעיר בתקופה הזאת, זה... אקסטרה מורכב, ואני חושב גם בגלל זה צעירים בהכרח מאוד מאוד פעילים ברשתות, מאוד מאוד מביעים דעה. כל דעה שהיא, אבל כאילו, אנחנו מאוד מאוד מרגישים את זה עלינו. אני כבר הרבה פעמים אומר להורים שלי כזה, וואי, אתם הדור שבנה את המדינה, וכאילו, מעריכים אתכם, אבל יש פה גם דור של צעירים, אני אומר להם, שנותנים מלא, אני רואה חברים שלי, שממילואים ללימודים, אתה יודע, 5 קילומטר מעזה, פותחים כאילו מחשבים ולומדים עד ההפעלה הבאה.
זה דפוק, אחי.
ויותר מזה, גם נכנסים מחשבים לתוך הזה.
כן.
כזה. אם באיזה בית יש פתאום איזה קליטה מהטלפון ככה, ונעשית כמה עבודות, זה גנוב לגמרי.
לנו הייתה אנטנה של 4G, אחי, של פרטנר ברפיח, אחי. שני חברים שלי מהצוות פתחו, למדו חודשיים ככה. אבל תשמע, אני אגיד לך, אנחנו... אותי הטריף נניח שאנחנו במדד האושר העולמי, אנחנו במקום השמיני ב-2025, זה אחרי שנתיים של מלחמה, ואני חושב ש... אם אנחנו עכשיו לא נדאג לטפל בכמות ימי המילואים שאנחנו עושים פה בשנה, ביוקר המחיה, בזה שהמדינה הזאת תשאף שכמה שיותר ילמדו ליבה וכמה שיותר יתחנכו למצוינות, המדינה הזאת לא תחזיק. כי אתה יודע, היום אני אומר את זה בצער רב, כי אנחנו לא כמו ב-73 ו-48, ללא מעט אנשים ציונות זה לא מספיק. לנו היום, אני חושב שאנחנו, כאילו, אני קורא אתכם נכון מהשיחה, ציונות זה כן מספיק. ואני, כאילו, מבחינתי, זה שחברים הכי טובים שלי מתו פה על הגנת המדינה, אני לא עזוב את המקום הזה. לעולם, וגם גרתי בחול. ואני יודע שפה הכי טוב, אבל צריכים לעשות את המאמץ המרבי כדי שלנו יהיה כאן חיים כיפים. וואלה, אני אומר כיף, זה נשמע ילדותי, אבל יש לי כיף נגזרות חשובות, כי אם לא יהיה פה כיף, אז מה אנשים ימצאו פה? אתם מבינים?
צריך גם ממש, כאילו, לעבוד בזה, אני מרגיש. צריך לעבוד בזה שתהיה מדינה, כאילו, ששווה לגור בה, ששווה לחיות בה.
נכון.
זה עבודה יומיומית.
אם אתה... הרי, אוקיי, אני בטוח שבכל מה שקשור בפוליטיקה, באותה צומת שאתה מספר עליה של המגזר תקשורתי פרטי או פוליטיקה, אני בטוח שקיבלת הרבה הצעות. אתה רואה את עצמך, היפותטי לחלוטין, סתם, נניח, אתה רואה את עצמך נכנס ברשימה של מישהו כמו שם קוט גנץ, אייזנקוט, בנט, או מפלגה עצמאית חדשה,
מפלגה עצמאית חדשה לא, כי אני מרגיש שהיום צריכים כמה שיותר אנשים טובים שיכנסו לזירה, אבל ריבוי מפלגות פשוט עלול לפגוע בסיכוי להקים ממשלה רחבה. אני מקווה שתקום פה ממשלה רחבה גם שלא תמדר צדדים, וגם אבל שתפריט את הקיצוניים לצדדים. זה התקווה שלי, כי אני מסכה, זה כמו צוות בצבא. בצוות בצבא, שאתה מסיים מסלול, אין לך קיצוניים, אין לך... חבר'ה זה, יש חבר'ה שחושבים אחרת, וצריכים לסגל איזשהו משהו. תשמע, קיבלתי, אני מנהל שיחות, יש דברים שאני לא יכול להגיד בפודקאסטים עדיין, אבל היפותטית.
נגיד.
נניח מי זה היה בנט?
אני אומר, תכף נגלה אולי, אני לא יודע.
בפרקים הבאים.
בפרקים הבאים.
מבטיח לכם פרק. אחרי ההחלטה בין אחד מהדברים יהיה פרק.
מרים לך טלפון.
יאללה.
מעולה.
טוב. שמע, קיבלנו קצת תגובות מהקהל. הם רוצים קצת לדעת על חיי הזוגיות שלך. אז כדי להבין...
אחי, נתתי פה סקופ של החיים.
נתתי סקופ של החיים. כן, וואו. אנחנו... אתה רוצה אתה להציג את המשחק שאתה הולך לשחק?
אני אגיד לך איך זה הגיע אלינו. אמרנו, אנחנו מארחים את יונתן שלו. עכשיו, היה מלא בנות שאמרו, וואי, איזה חמוד, יונתן שלו. תשאל אותו אם הוא רווק. תשאל אותו אם הוא רווק. אמרתי, סבבה, אני אשאל. ויותר מזה אמרתי, בוא נעשה ככה. אנחנו רוצים לדעת מה יונתן שלו מחפש. אז אנחנו מציגים לך פה את המשחק, היא סבבה והכל. אנחנו מציגים סיטואציות, ואתה תגיד לי, אם זה לטעמך, אם לוקח או לא לוקח. נתחיל?
נתחיל.
לוקח, סתם.
היא סבבה והכל, היא 10/10, בחורה מדהימה, יפהפייה, אבל יש לה פטיש לינון מגל. פוסטר שלו מעל המיטה, במשחק המקדים היא אומרת לך, תתחפש לינון מגל, תתחיל להגיש לי את הפטריוטים, הכל וזה. אתה לינון מגל, אני הקהל. מה אתה אומר?
כאילו זה פטיש מוגזם לינון מגל, או?
שמע, הפוסטרים וזה. היא אומרת, בוא נראה טלוויזיה, פותח את הפטריוטים.
כאילו, יכולה לעשות לך כזה פתאום, אוי אוי אוי.
דייט שלישי, אתם בקהל.
וואו, וואו, אחי. שמע, זה קשה כאילו. אבל אני אוהב אותה.
אתה אוהב אותה.
לוקח. מדהימה.
מדהימה.
לוקח.
לוקח. טוב, היא סבבה והכל, אבל הדמות להרצה, האיידול שלה לאישה חזקה, זאת מאי גולן.
זה, היא לא תהיה אישה חזקה בעצמה. אז לא לוקח.
לא לוקח. טוב.
היא סבבה והכל, 10/10, בחורה מדהימה, אבל הרינטון שלה בטלפון כל פעם שמתקשרים אליה, זה השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. והיא לא מוכנה להחליף, והיא לא מוכנה לשים על רטיט.
אבל היא שרה את זה כל פעם שזה מתקשר,
או שהיא מתחילה לרקוד.
כן, מתחילה להשתגע פה בה.
כן, מתחילה לרקוד.
לוקח, אחי, יאללה, אנרגיות טובות.
יאללה, היי. היי, סבבה והכל, אבל כל פעם שאתה נכנס, ההורים שלה אומרים, או... הנה הפוליטיקאי בתחפושת הגיע, אפילו הביא לנו פרחים, איזה חמור.
או, הפוליטיקאי בתחפושת, עושה איתנו שישי, יפה.
לוקח, אחי. לוקח?
לוקח.
היידה.
היא סבבה והכל.
שמע, שברת אותי עם הסאסון שאולו, וזה יגנוב. אחי, פתאום באמצע פודקאסט השם.
יהיה מתברך. תביא, תביא עדיין, תביא עדיין, מתחיל לבכות כזה.
מרימה אותך לכתפיים.
תעלה, תעלה, תעלה. היא סבבה והכל, 10 מ-10, מדהימה, יפהפייה, אופי מדהים, אבל יש לה קעקוע מעל התחת של כל הקפלניסטים יכולים להיכנס לי לביפ. ככה, ממש פה. איך קוראים לזה באנגלית?
טראמפ סטאמפ.
טראמפ סטאמפ, כן.
זה כמו ב-GTA, אחי.
כן.
לא, לא, זה...
ואם יש לה קעקוע של נמות ולא נתגייס?
אבל אם היא אומרת שזה כאילו, אתה יודע, כזה, אחרי מסיבה פעם אחת כזה, איכשהו זה...
אם יש איזה סיפור רגיוני.
זה כמו בהנגאובר, אחי. אם זה ככה, סבבה, אין לי בעיה.
התעוררתי עם זה. לא זוכרת.
זה כמו... אם זה פה, עוד יותר לוקח את
איי, ענק.
יפה, אז מנות, אתם יודעות מה יונתן שלו מחפש.
אחי, נראה לי, הגזמתי, לקחתי יותר מדי, אחי.
שלא יחשבו שערפת לך, אתה בחור נאה, אתה נראה טוב. נישל פרו גם, אתה לא יכול...
אני לא יכול, אחי.
אבל אם יש לכם אחד מהדברים פה שאמרנו, תכתבו לנו ונקשר ביניכם.
אולי זה קעקוע.
כן.
בטראמפ סטאנט.
איי, תגיד, מצב אוטופי. אתה יודע, המדינה מתנהלת כמו שצריך. המאבק שלך, עוד פעם, במצב היפותטי בו המאבק שלך מיותר. מה אתה הולך לעשות במקום?
וואי, זה נראה לי זה הולך לשני מקומות. או באוניברסיטה, בטח אקדמי או משהו, נראה לי. כזה יותר הולך לכיוון של אבא שלי, אבא שלי פרופסור.
אתה יודע מה מעניין אותך?
הייתי אמור להתחיל ללמוד פילוסופיה.
אשכרה.
כן. או שחקן.
יואו.
אחי, אני... וואו. וואי, אני אומר, אני גם אחלה גבר כאילו בכללי, אתם מבינים? אני נתפס כזה דמות, תשמע, תמיד חברים שלי, נניח, אתמול ישבנו בנחלה, הם עושים לי צא צמא פה, זה יתם בלי. אני מגיע הכי... אבל נראה לי אוכי, שחקן, סטנדאפיסט כזה, ארץ נהדרת סטייל, אתה יודע?
אני מת על האנשים שיש להם גם וגם.
אחי, זה כאילו, זה דוקו טביעות מפגרת, אתה יודע?
אני מת על זה.
אחי, אתה מדבר על פוליטיקה, אתה נכנס לאיזה דמות, אחי.
מה, אתה קניה ווסט, כאילו, אתה בא לפה
של החיים, אחי.
לא, וואלה, זה מעלה לי שאלה, כאילו, זה... כן. אתה, זה מרגיש לך אחרת להיות, כאילו, אתה יודע, יונתן שלו כזה, הדמות ה... אתה יודע, בסוף אתה מוביל פה... כן. עם עמדה מוצקה, ובבית, אתה יודע, אתה כאילו, אתה שלו כזה, אתה חבר'ה.
צחוק, אחי, אני הכי מצחיק בחבורה שלי בפאר, כאילו. אחי, תשמע, אם יש... תקשיב, יש לחברים שלי... אחי, סרטונים מהישיבות אצלנו, אני אומר לך, אם זה זולג, אחי,
אתה גמור.
כן, אבל עכשיו בכנות, אחי, זה נראה לי פשוט, אתה נכנס לאיזה דמות, כאילו, ואתה, מה זה דמות? אתה רציני כל הזמן, אתה פורמלי, אתה לא יכול להתבזות, אתה מבין?
כן.
אז אתה...
בטח כזה, לוקח לך רבע שעה כזה, אתה יושב עם החבר'ה, רבע שעה כזה להתאפס, להוריד את היום, ואז אתה כזה...
שני דרינקים, אחי, ואתה סבבה.
הגעתי, אני פה.
כן. אוטומטית שאתה מגיע לנחלה, אבל אתה נהיה כפו, אחי. זה מקום שיפוטי, זה היה. נחלה, אחי, נסתובב שם בלילה, זה...
אחד הרד, מקום רדוד כזה.
רדוד, אחי.
איזה מקום של שפיטות ומבטים.
אתה הולך ככה, אחי.
תומי, מה רצית לשאול?
האמת, אני רציתי לשאול שאלה כזאת. האם תהיה נקודה בעתיד שאתה תגיד כאילו, די, חלס, אני מוותר, אתה נשאר בתחום, אבל משהו לא מתקדם, לא מצליחים שנות, לא מצליחים להביא לשינוי, לא... בסוף אנשים תומכים בך, אבל לא באמת כאילו, משהו בממשלה, בחוקים, באחווה, באחדות, משהו לא קורה, אם יש משהו כאילו שאתה תרים ידיים ותגיד חלס, אני יוצא ל... לא. להיות שחקן לא. או ללמוד זה.
כי אני בטוח שנוביל לשינוי. זאת גישה. זאת הבעיה פה, אחי, אצל... אצל רוב החבר'ה שאין להם במה לאחז, אין להם תקווה, אני אופטימי שנצליח להוביל לשינוי.
וואלה,
כאילו
אני
בטוח
גם.
בזה אפילו. סבתא שלי אמרה לי, זה משפט בתחילת המלחמה, אופטימיים ופסימיים, מתים באותה הדרך, אבל חיים חיים שונים. אז תשמע, תמיד צריך להיות אופטימי, ומקסימום אתה מת. אבל לא, אחי, אני בטוח. יש לי איזה, אתה יודע מי זה רייגן, שהנשיא ארצות הברית?
מה, כן.
אז רייגן היה קודם שחקן.
אשכה.
אולי אחרי זה, לא יודע, אולי פוליטיקה, ואז אני אשחקן, איך תדע? למרות שאתה כבר לא יכול לעשות, זה נראה לי בסדר הזה.
אז אתה אומר, זה היה הדבה שלך כאילו, אחרי כל הזה, זה מה אתה תלך לעשות, להיות שחקן?
תשמע, אני כאילו... אחי, אני אוהב... למה אני נראה לי שאני טוב בתקשורת ובחדשות, אחי? כי אני כאילו, אתה מדבר עם אנשים, אתה שולט בשיח. תשמע, יש משהו בלשבת בפאנל וכזה, אתה מנהל כזה, זה כמו פינג פונג דיאלוג, אבל אתה צריך לשלוט בשיח. אם אתה לא שולט בשיח, אף אחד לא יפנה לך בפאנל.
אני חושב שזה מאוד דומה. כל מי שהיה בצבא, ואז בעצם הלך לפיקוד טיפה, גם כשאתה מפקד, אתה עושה משהו רציני ויש לך חיילים, אבל אתה גם טיפה שחקן.
כן.
אני זוכר שהייתי נכנס לדמות המפקד, והייתי מדבר לו כמו שאני מדבר באמת, ורציני לו כמו שאני רציני באמת, וכאילו נותן מבטים וזה, ואתה כאילו, יש משהו גם שאתה צריך להיות מאוד מאוד רציני, ויש לך מטרה מאוד מאוד רצינית, אתה לפעמים משחק את הדרך שבה...
כן, לגמרי.
אתה צריך שאנשים יתפסו אותך.
ואתה יודע מתי היית מגזים בצבא? כאילו, אתה רק חושב על זה באזרחות, שאתה הולך עם המחברת בתחת, אתה מכיר את זה? זה הכי נורא, זה הקצינים הסוטים שבאמת צריך להעיף מצהל.
לקחתי את זה איתי איזה חודש החוצה, והתבגרתי.
אם מדברים כבר על דברים שלקחנו החוצה, אני איזה חצי שנה ככה אשחרר את התחתונים מיהלום, אחי. הייתי צריך להחזיר אותם, אתה מבין? הייתי הולך עם ג'ינס בלי תחתונים.
תשמע, זה נורא, אחי.
וואי, זה היה. הגוף שלי כבר עשה רגרסיה הפוכה. אם הייתי שם תחתונים, הייתי מרגיש שמעקצץ לי כל הגוף וחם לי. זה היה כאילו, כאילו מישהו שם, מישהו חונק אותי בזה, באיזה כובע גרב כזה על הפרצוף. הייתי צריך להחזיר לעצמי את הגוף שיגיד, זה סבבה לשים תחתונים, אתה לא כזה חנוק. נעים פה במדינה, כאילו.
סבבה, זה הכל יושב כזה, טי, צפוף, צפוף, חמים, חמים, נעים, נעים.
כי באיזשהו שלב אמרתי כבר, מרוב שהיינו בלי, אמרתי, זה כבר לא הגיוני כאילו לחזור. אתה לפעמים יוצא למסיבה, ואני לפעמים...
איזה סטייה זה.
אני מת הכי חומנהל את זה, גם כאילו דיאלוג רציני כזה, אתה מבין?
זה הכי רציני שיש. לפעמים הייתי, וואלה, שוכח חגורה, שוכח חגורה לג'ינס.
בעיה.
אתה רוקד במסיבה, אתה אומר, וואי, רגע, שנייה, הג'ינס בברכיים שלי, ואני כאילו בלי תחתונים בכלל, מה אני עושה פה?
וכל הזה, עזוב את זה שאתה נראה אינסטלטור כל...
כן, כל המסיבה אתה אינסטלטור.
נעשה איזה פינה קצרה ככה, אלתור? לפני שאנחנו...
מה אתה רוצה לאלתר?
תאלתר לי. לשאול את... מה?
לא, תגיד לי מה אתה רוצה, אני לא יודע.
אוקיי. לא, אני... אני רוצה, בתור מי שביקר בכנסת וככה, רוצה לשמוע דעתך, אני אספתי תגובות מהקהל, ואני מתכוון לקהל, זה גוגל מפס, מה אמרו על הכנסת?
בוא נראה.
אז סתם, תגיד לי דעתך אם אתה מסכים. אז איריס כתבה על הכנסת, כמובן שיש בעיה אמיתית עם נציגי העם במשכן, אבל הוסיף הערה שולית. למה גם הגינון כל כך מוזנח ולא מכבד?
וואלה, אחלה איריס, אחי. מכבד אותה על הקאץ' פריז הראשון, אבל אחי, יש אחלה של גינון בכנסת, אחי.
כן?
נשמע לי לא אמין.
כן, כן, לא, איריס טעתה, נראה לי התבלבלה.
יש את הריח של הדשא הגזור הזה, הדשא... נכון, תמיד אחרי גינון יש ריח טוב כזה של דשא.
של גשם קצוץ כזה.
כן, שאתה רוצה להתגלגל שם.
עוד תגובה של סרגי. שבואו כל המטרולים וזה, נמאס לכם מהבני זוג, רוצים לראות אנשים מבוגרים מתנהגים כמו ילדים קטנים, בואו אל הכנסת, כיף לכל המשפחה. נון ב', בידוק ביטחוני מוגזם בשביל ג'ימבורי.
וואו וואו.
אהבתי את הסוף, אבל כזה מוגזם הבידוק?
לא, הבידוק מוגזם שלכם.
כן?
אחד המוגזמים שלכם.
והג'ימבורי איך הוא?
תשמע, אחלה, כאילו כזה פינה חמודה בקומה הראשונה, אבל לא הייתי ממליץ להגיע סתם לקף, אתה מבין?
פרסם את זה כמו סופרלנד.
כן. עוד תגובה של אהרון, עד עכשיו זה הכל כוכב אחד, הוא פרסם ארבעה. הוא אומר, היה ממש נחמד בבולד, אוכל צריך יותר לשפר. איך האוכל?
אחי, אז אהרון, תשמע, כפר עליך, אני לא יודע איפה אתה גר. אחי, בכנסת יש את האוכל הכי טוב בפרש.
כן?
אחי.
זה בופה או שהם מזמינים, כאילו, מנות?
בופה זול, כאילו, זה מסובסד. אחי, אוכל, נשמע, אני רק רוצה לבוא כדי לאכול שם לפעמים. אחי, אתה קונה ארוחה, אחי, אני לא צריך ארוחה בגודל של השולחן הזה, 20 שקל.
יו.
עם כל ה-25 שקל, אחי.
האוכל האהוב עליי בעולם זה בופה. אני הכי אוהב בופה. לא משנה מה יש בבופה, פשוט שיש מבחר. כן.
יש את הבופה הבשרי והחלבי, הבשרי, אחי.
כן?
וואו.
טוב, אם נהיה בירושלים.
יצא לי...
בגלל זה יש להם אנרגיות לצעוק שם, הם אוכלים הרבה בשר, הרבה זה אוכל.
הרבה חלבון, אחי.
כן, באים עם אנרגטים.
תשמע, עד עכשיו, כאילו, נראה לי התגובה של איריס הייתה הכי און פונט.
המנצחת?
כן, ניצחה.
אותנטי.
אותנטית, אחי. כן, נראה לי לנדבר רייכמן לפי התגובה.
שאכפת לה מהגינון וזה. טוב, ניתן פה איזה שתי שאלות אחרונות, לפני שמגרשים אותנו. מה מבחינתך הנקודה שאתה לא שווה מספיק כמו ששאלנו קודם? מתי אתה אומר, אני עשיתי את שלי? כאילו, בחלום הכי ורוד, הכי אוטופי שלך.
תשמע, נראה לי אנחנו חיים באיזה עידן שהמציאות כל הזמן, אתה יודע, משתנה. תקווה שלי זה... שיקום פה גוף שמתעסק בצעירים, ובעתיד של צעירים, בכל התחומים. זה כאילו דבר ראשון. הדבר השני זה שאני ארגיש שאני באמת שמתי חותמת שהיא חיובית. ושאין דה להגיד, אני באמת תרמתי למדינה. תשמע, אולי זה ישמע לך סחי ברמות, אבל אני מבחינתי היום כלי. אני כלי. אני, יונתן שלב הוא כלי. אני לא חשוב, המדינה היא חשובה.
אתה כזה בסטייט אוף מיינד של כזה, צריך גלגל, אני גלגל?
כן, אבל זה, כאילו, אתה לא יכול להגיד את זה, תבין. אני לא יכול להגיד, כאילו, תשמע, צריך גלגל, אז אתה מבין, אני הגלגל. זו,
אני אבוא,
אחי, כאילו. אחי, כלי נשמע יותר טוב, זה כליל, אתה מבין?
טוב, כן.
אני כלי, אז של המדינה, אחי. אבל זו שאלה טובה, צריך באמת, כאילו, זה מה שאני צריך לחדד עם עצמי, באמת. כי זה קשה, אני לא יודע מה הדדליין. כאילו, קל לשים נקודת התחלה, קשה תמיד לשים דדליין. אתה גם רואה את זה כמעט בכל דבר בחיים. אבל
אז כאילו, לאן אתה רואה את זה מתפתח? כאילו, לאן, מה 10 שנים מהיום, כאילו,
בהנחה, אתה רואה שם, אז יש לך, מדינה משגשגת, קודם כל מסכם, מדינה משגשגת, כלכלה חזקה, שכמה שיותר אנשים יוצאים לשוק העבודה, ומכניסים לקופת המדינה, ומעצבים פה את יוקר המחיה, שצעירים לא יראו את זה שללכת לאוניברסיטה זה של, זה אליטה, וללכת להייטק זה אליטה, והתביישו וללכת לעשות דברים כמו חקלאות, חינוך, כאילו צריך שכל האנשים הכי טובים שיש למדינות להציע, ילכו להתעסק בתחומים שהם אלו שתורמים למדינה ומכניסים כסף למדינה. תמיד אני אומר, כשאני רואה את ביבי הולך לנום בחול, בקונגרס, והוא מדבר על the Israeli Air Force, the high-tech in Israel וזה, ועל החומר גלם האנושי, אני יודע שזה הדברים שצריך להשקיע בהם. אז זה נראה לי מה שיקרה פה בעוד עשור. ואני הכי מאמין שהמדינה הזאת באמת יהיה פה כיף, כי היה פה כיף. לפני כמה שנים. נהיה פה קצת פחות כיף, מלחמה, אבל יצאנו מזה. אנחנו גם ניצא מזה.
אמן.
כן, אחי, באמת אמן.
אמן, אמן, אמן. לכל האזרחים, חילונים, חרדים, ימין,
כולם,
שמאל.
כולם, אחי, ביחד.
הלוואי.
שהכי טובים יובילו אותנו.
שיגיע גם הרגע הזה, ואז נוכל לשבת עם בירה, להישען לאחור ולהגיד...
לראות שקיעה.
כן.
כן, זה כמו, אתם ראיתם אבנג'רס? ראיתם את טאנוס שהוא כזה, הוא חשב שהגיע הרגע שלו?
זהו.
הכי טוב רגיע קרה.
ואז מלחמה עם הזה פתאום באה עלינו. לא, די, עוד פעם צווי גיוס.
מה הקשר?
מה הקשר עכשיו? מה סין? איך סין פתאום?
די, אחי, זה קונספירציות. די, תפסיק.
זה גדול עליי.
פתאום כזה טיוואן, אחי, בכלל. אנחנו שולחים אותנו לטיוואן.
גומרים אותנו. לוקח הפסקה של איזה 10 שנים מהתואר כזה, מסיים אותו באיזה גיל 40.
פורס אותו.
כן, די. כל מי שעשה מעל 2,000 ימי מילואים, יש לו הטבה באלעל. כל מיני כאלה.
מקבל טיסה חינם למלחמה בסין.
כן, מהרקולס.
וואו, וואלה, שמע, זה נראה, יונתן, אחי, היה כיף ענק, נראה לי אחד הפרקים שצחקתי בהם הכי הרבה.
איזה כיף.
מה, ברור, אחי.
זה ממש, ובאתי, אמרתי, טוב, יש בו לי בחור רציני, כאילו, אני לא יכול לעשות חדיק. אני לא יכול להיות עכשיו בזיון.
אחי, לבאת, אתה אמרת לי טראמפ סטאמפ, אחי.
היי, אחי, תודה רבה רבה שהגעת.
אין עליכם.
איזה כיף,
חיות. איזה כיף. כמובן, אנחנו סופר מעריכים את כל העשייה שלך. עם הארגון, איתך, מאחוריך, תומכים. תמשיכו עם מה שאתם עושים. וזהו, זה היה הפרק.
זה היה יאללה בסדר. אתם יכולים להזין לנו בכל הפלטפורמות. ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, אנחנו נהיה באינסטגרם, בטיקטוק.
אמרתי, באונליפנס של תום צגם.
כן, אנחנו פותחים טינדר, פתוחים על הכל, 100 קילומטר. מה שתרצו, דברו איתנו. ניפגש בפרקים הבאים.
ביי ביי.
ביי, להתראות.